פתחו בבקשה את את אורות התחייה בדף נון ה', כן. אנחנו כבר התחלנו ללמוד את הסעיף הזה, אבל אולי כדאי לחזור על מנת שנהיה בתוך התמונה. הרב מדבר כאן על עם ישראל, על גדלותו של עם ישראל, על יהודו של עם ישראל, על ההיסטוריה של עם ישראל, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ואת הדברים האלה צריך ללמוד, וללמוד, הכוונה היא להעמיק מתוך התורה, וגם מתוך המציאות שאנחנו חיים בה, לדעת מה אנחנו. איך היה אומר הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, מה אנו ומה חיינו. קודם כל, מה אנו ומה חיינו. אמנם אנחנו אומרים את זה בבוקר, מה אנו ומה חיינו כלפי הבורא, מה אנו, מה חיינו, לעומת הבורא, אבל מצד באופן חיובי נאמר, מה אנו ומה חיינו. השאלה הזאת, מי אני, מה אני, מי אני באופן פרטי, מתוך השייכות אל הכלל כמובן. אני שייך לעם ישראל, אני שייך למין האנושי, אני שייך לעולמו של הקדוש ברוך הוא. השאלה הזאת היא שאלת מפתח, למה חיינו? לנהל את החיים בצורה נכונה. הכרת הזהות, ההכרה העצמית, היא תנאי לנווט את חייו של האדם בצורה נכונה. כמו בצבא, יש עניין של ניווטים. קודם כל, הזדהות, אחר כך מנווטים. אני זוכר שהיינו בצבא, לפעמים היינו איך אומרים, בניווטים, קראו לזה ניווטים. היינו בחושך, שינו אותנו באיזשהו מקום, אז הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות זה להזדהות. איפה אתה נמצא? לזהות את המיקום שלך. אחר כך אתה יכול לנווט, ללכת לאן שאתה רגיע, לנוצדיק, ליעדים שלך, למה שאתה צריך. אותו דבר בחיים בעצם. הדבר הראשון, אדם צריך לברר לעצמו מהו. להזדהות. הכרת הזהות העצמית. והכרת הזהות העצמית זה לא עניין פרטי, זה שאלה למה אתה שייך, לאיזה אורגן, לאיזה גוף, לאיזה עם אתה שייך. אם אתה מכיר בזהות הלאומית שלך מה מיוחד בעם ישראל, אז אתה כחלק מעם ישראל אתה מכיר גם את הזהות העצמית שלך. כי אתה כמו עבר מתוך הגוף, העבר יש לו ערך, יש לו חיוניות, יש בו חיות, שהוא חלק מהאורגן, חלק מהגוף. אבל עבר שהוא נפרד מהגוף, אז במילא אין בו חיים, זה כמו עבר שתקרות אותו מהגוף. זה דבר האדם. האדם הוא חלק ממשהו. הוא חלק ממשפחה, חלק מחברה, חלק מאומה, חלק מהאנושות. ואם אתה רוצה לזהות את עצמך, אתה צריך לדעת את הכל, ומתוך הכל לדעת את הפרט. כן? כלל הוא פרט הוא כלל, נאמר ככה. כמו שאנחנו... כן, אנחנו עסקנו בעניין של עם ישראל. נקרא את זה ברשותכם. קודם כל, עוד פעם את הסעיף הראשון, כן? הוא אומר, דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. אנחנו עם שחי אלפי שנים. היחסים שלנו אל אומות העולם זה לא כותרות בעיתון, זה לא פתאום קרה מקרה כזה או מקרה אחר. הדרך שלנו, היחס שלנו, השיבוט שלנו, המיקום שלנו במשפחת העמים, נאמר באנושות כולה, זה דבר ארוך מאוד, איכותי מאוד, כמותי מאוד מבחינת לוח הזמנים. אלפי שנים, אלפי שנים. צריך לדעת לאיזה עם אנחנו שייכים, לעם עתיק. נדמה לי, באחד השיעורים דיברנו, אנחנו כמו עץ זית עתיק. אנחנו לא איזה שתיל רך שנולד עכשיו. עץ זית עתיק, ברוך השם, במציאות הכללית, העולמית, ההיסטורית וכו'. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. זאת אומרת, אנחנו עם שחי הרבה שנים, והדרך שאנחנו עושים היא דרך ארוכה ארוכה. וצריך לדעת, יש הבדל אם אדם או מציאות היא קצרת טווח או ארוכת טווח, בכל דבר נראה. לכן אומרים גם אדם זקן למשל, הוא חי כמה שנים, בין 60 לזקנה כתוב, בין 70 לסביבה. הוא, יש לו ראייה אחרת של החיים, אשר זה בחור צעיר שרק עכשיו התעורר לחיים. הוא רואה את הדברים בפרספקטיבה, סבלנות, הוא רואה את הדברים בהתפתחותם, הכל נראה אחרת. בזווית של ארוכת טווח, או במבט ארוך טווח, מה שנקרא רחב אופקים, אופק רחב של אלפי שנים, או קצרת טווח, אתה רואה רק את העכשיו, את הרגע, את הנקודה. אני זוכר שהרב ציוד הדרך הצדיק לברכה, כשהיו באים התלמידים הישיבה, היו מתלהבים, אז הוא אומר, חיכינו 2,000 שנה, חכה עוד 200, נו. זה לא הרבה, זה הרבה 200 שנה. עוד 200 שנה, לא נורא, לא בוער. צריך לדעת, לקחת את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. אנחנו עם שבאמת עתיק מאוד, חי המון שנים, והדרך היא דרך ארוכה. גדולים אנחנו, הכוונה היא איכותית, וגדולות הן המשוגותינו, הכוונה הוא הטעויות שלנו, הקלקולים שלנו. ובשביל כך, גדולות הן צרותינו. כן, כי אם אנחנו רואים על הסבל שעם ישראל עבר ועובר גם היום, זה סבל בא לתואר, אומה שאלפיים שנה בלי מולדת, בלי ארץ, היינו פוזרים בין, לא מדבר כבר מה היה בתוך הגלות, איזה צרות, השואה והפרעות וכל הדברים האלה, זה אנשים לא קטנים. עברנו מסכת ייסורים גדולה, תכף אני אתן לך המסכת גדולים, אבל אומר הצער והסבל שעם ישראל עבר, זה לא בגלל שאנחנו קטנים, אלא בגלל שאנחנו גדולים. דווקא בגלל זה סדרת הגיבוש ההיסטורית הלאומית שלנו היא כל כך קשה. וכמו חייט שישימו אותו ביחידה הנבחרת, בסיירת או משהו כזה, הסדרת הגיבוש יותר קשה מאשר איזה טירון שהוא לא עובר את הסיירת. למה? הוא גדול, הוא צריך להיות חזק, הוא עובר תהליך מורכב וקשה. זהו עם ישראל. מצד אחד, בגלל גדולתנו, הגדולה שלנו זה הייעוד שלנו. הייעוד שלנו זה כתוב פרשת השבוע. כן? גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם ממלכת כהנים. כהן לא יכול לעשות הרבה טעויות. למה? כי הכהן הוא מאציל מרוחו על כל עם ישראל, הכהן הגדול וגם לא הכהן הגדול. אז אצל הכהן גדול, או כהן רגיל, אפילו מחשבה רעה, זה כבר דבר גדול מאוד, מבחינת החיסרון שלו. כן? השנאת חינם שהייתה בבית שני, זה דבר נורא והיום לעם, שכל עניינו זה אהבת חינם. אהבת חינם בתוכו, אהבת חינם לעולם וכל הדברים האלה. אז פתאום, אז כל דבר כזה הוא דבר חמור וצריך לעבור תהליך של ריפוי. 2,000 שנות גלות זה ריפוי מאותה שנאת חינם שהייתה בבית שני. הכל בגדול בעם ישראל. זה מה שהרב רוצה לומר. מה רצית לומר? בבקשה.
רציתי להגיד שאנחנו זכינו, תודה לאל, להקמת המדינה, וזאת גאולתנו הראשונה, ואנחנו, מה שאתה אומר כל הזמן, אנחנו,
זה מה שהוא אומר בהמשך, בסוף הפסוק, כלומר, וגדולים גם תנחומותינו. זאת אומרת, גדולים צרותינו וגדולים תנחומותיה. הנחמה הגדולה שלנו. מה הנחמה שלנו? מה הנחמה? בדור שלנו, אני אומר, ודאי שיש נחמה. אמנם נחמה פורטה, עדיין בית המקדש השלישי לא נבנה, עדיין יש מה לעשות, עדיין קיבוץ גלויות, עדיין. אבל אין אדם מכיר בניסו, יש ביטוי כזה, אין אדם מכיר בניסו. אנחנו נמצאים היום, אני לא יודע אם שמתם לב היום למציאות שאנחנו חיים בה, במציאות אידיאלית. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אלפי שנים יהודים התפללו להגיע לארץ ישראל. זה היה מחלום, היינו ממש חלום. מעט מאוד זכו להגיע כאן לארץ ישראל. אני אומר, לפני 100-200 שנה, מי הגיע כאן לארץ ישראל? מעט מאוד. ולא רק שנמצאים בארץ ישראל, אנחנו נמצאים בירושלים. זה נחמה גדולה. לפעמים אני מדמיין לעצמי, אילו היו קמים אבותינו מקבריו, והיו רואים אותנו כאן, יושבים כאן בירושלים ולומדים, הם היו פשוט גם מאושרים, כל כך שמחים, כי אם רש"י היה קם עכשיו מקברו, או הרמב"ן, היו, מה? עם ישראל, 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, מה היו עושים? בראבו! בראבו! החזון מתגשם! התפילה היא לא רק משאלה, אלא זה דבר שאומרים, אבל אנחנו באמצע הדרך, אבל הגענו כבר, התקדמנו מאוד מבחינה הזאת. אבל שוב פעם, אני רוצה להסביר שנבין, אנחנו באמצע דרך מסוימת של תחיית עם ישראל. התחייה הזאת יש בה שלבים שלבים, מדרגות מדרגות. השלב הראשון, אמר, של קיבוץ גלויות, אנחנו נמצאים בעיצומו של קיבוץ גלויות, שבאמת כבר מיליוני יהודים נמצאים, ואי אפשר להכחיש את העובדה הזאת. אין לך קץ מגולה מזה, הדבר הזה. השאלה, אם יש לנו את הרצון, קודם כל, והיכולת, והתבונה, והחוכמה, להביט קדימה. להביט קדימה. או אנחנו רואים רק את העכשוויות. יש הבדל בין אדם שיש לו מבט אל העתיד, והוא רואה בהווה את העתיד, ובין אדם שהוא רואה רק את ההווה, רק את המציאות העכשווית. אדם שרואה רק את ההווה, גם בחיי הפרט, וגם בחיי האומה, בחיי העולם בכלל, יש לו קשיים עצומים. מדוע? הוא לא ידע לאן הוא הולך. אותו, כמו שדיברנו על אותו מנווט, ששמע אותו באמצע הלילה, והוא לא יודע לאן ללכת. הוא טועה בדרכי החיים. אין לו, קוראים לזה בצבא אזימות, אין לו כיוון. אין לו כיוון. אדם שיש לו חזון, אדם שיש לו ראייה לטווח רחוק, אז הוא אומר, בסדר, יש קשיים בהווה, אבל אני יודע לאן אני הולך, אני יודע לאן אני צועד. העתיד הוא לפניי, אני רואה, ועתיד חיובי, לא שלילי, חס ושלום. לכן אני אומר, גם במציאות שלנו, אנחנו היום, אומר, הגדולות הן תנחומותינו. אנחנו מתנחמים בקיבוץ גלויות, מתנחמים בעניין ירושלים, בעניין ארץ ישראל, ובמדינת ישראל, וכל הדברים, מתנחמים ושמחים מאוד בדבר הזה. אבל צריך לדעת שזה לא סוף פסוק. זה לא הגענו למנוחה ולנחלה. עדיין יש לנו משהו בעתיד. ואם אתם מעוניינים, אני יכול להגיד לכם מה יהיה בעתיד. אתם מעוניינים או שזה לא מעניין אתכם? אולי אתם רוצים לדעת מה אוכלים בצהריים? זה גם העתיד. מי יודע מה אוכלים היום בצהריים? יש כאלה שאוכלים, כל העתיד שלהם תלוי במה? בארוחת צהריים. מה מחכה להם באוכל? לא, אני רק אומר, מי צדי בליחותה? אבל יש אדם שכל העתיד שלו זה עכשיו, מה יהיה היום בערב? מה אני אבלה? מה אני אעשה? אין לו כוח אפילו להסתכל לכמה ימים קדימה. כן. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על טווח רחוק קצת, על טווח של עוד 100 שנה, עוד 200 שנה. מה יהיה כאן בארץ ישראל? כן, בבקשה.
ברוך השם, בתור בנים, אנחנו צריכים להסתכל לפחות, לדעתי, 200 שנה. בשביל זה יש את האישה שמסתכלת על היום, וכולי.
לא, גם היא מסתכלת לעתיד. תדע מה זה להביא, תדע מה זה להביא ילד לעולם? כמה כוחות צריך, וכל זה בגלל מה? בגלל העתיד.
כל בוקר אומר את זה.
בגלל העתיד, לא, בגלל העתיד. כולנו...
אתה מבין מה אני רוצה להגיד, אולי לא אמרתי טוב.
כולנו ניזונים, מצד האמת, בין שאנחנו מודעים לזה, בין שלא מודעים, אנחנו מכינים את העתיד. אנחנו, כל דור מכין בעצם, זה כמו שאתה בונה קיר, נדבך. כל נדבך הוא הבסיס לנדבך הבא. זה החיים שלנו. נדמה לנו שאנחנו לפעמים נדבך האחרון, אבל זה לא נכון. כולנו נדבך, הדור הזה הוא הנדבך לדור הבא, והדור הבא הוא הנדבך לדור הבא. או כמו אם ניקח עץ ונחתוך אותו בגזע, אז יש שם טבעות טבעות. כל טבעת היא בעצם שכבה של חיי העץ, שהיא הבסיס לשכבה שמקיפה אותה. וככה העץ בנוי. ככה גם המציאות היא כזו. דיינו, עכשיו הוא הכנה לטבעת הבאה, לנדבך הבא, לחלק הבא. ככה, זה המציאות לאמיתה. המציאות לאמיתה היא נמשכת, היא לא פוסקת. גם כשאדם נפטר מן העולם, אני בדקתי, המציאות נמשכת. לא, אני לא יודע אם שמתם לב. הכל נמשך. אבל שוב פעם, אנחנו צריכים במבט שלנו להסתכל לא רק על ההווה, אלא להסתכל על עד באמת תהיה הנחמה הגדולה. זה מה שהרב אומר, תנחומותינו, ומהו העתיד באמת. חזון נביאי ישראל. חזון נביאי ישראל, הנביא יש לו את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת לראות את העתיד. ככה הקדוש ברוך הוא חנן אותו, את הנביא, במבט שהוא מעל המציאות העכשווית, הוא רואה מראשית ועד אחרית. מדרגות בנביאים כמובן. אבל אנחנו רוצים לדעת מה יהיה, לקחת את התנך, לקחת דברי חז"ל, ולראות, וזה לא, 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 לא רק לא בושה. בדור שלנו זה מחויב המציאות. בגלות זה הייתה בעיה, מדוע? שהיית מדבר עם, 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 עם עם ישראל בגלות, בחשיכה הזאת על העתיד, אז היהודי היה אומר, הבעיה שלי היא להתקיים עכשיו, לחם. אין לי ראש להרים את הראש, אין לי כוח להרים את הראש למעל כל הצרות, מעל כל הבעיות, להסתכל לפרספקטיבה ארוכה ברוחב גדול. וזה הייתה המציאות הגלותית. גם היום אני מוכרח לומר, השאלות שמעסיקות היום את החברה הישראלית הן בעיות קיומיות. כלכלה, ביטחון, חברה, הדברים האלה הם דברים שמעסיקים את ה... זה עומד על סדר היום הציבורי של עם ישראל. אבל היום אני מוכרח לומר, כמו שהרב אומר כאן, אורות, אורות, אורות. היום יש מצווה גדולה לחנך את הדור שלנו לא רק על העכשוויות, על השאלות הקיומיות, אלא גם להצביע על השאלה לא רק ממה לחיות, אלא גם למען מה לחיות. לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה הלאומית. האם מדינת ישראל כישות מדינית, שהיא דואגת כל הזמן לצד הקיומי, הביטחוני, הכלכלי וכו', זהו, יש לנו בית, בית לאומי, ואנחנו מסתפקים בבית הלאומי הזה, או הגיע הזמן שנראה מה יהיה התוכן של הבית הזה, מה תהיה המשמעות של הבית הזה, בשביל מה בנינו בית. למה אני אומר את זה? זה שאלה חשובה מאוד. גם באופן פרטי, לפעמים אדם מתחתן, בונה בית, ולפני החתונה זה נראה לו הכל ורוד, הכל נחמד, ואחרי זה הוא בא, וואי, 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 לא תיארתי לעצמי שיש כל כך הרבה. למה? כי הוא באמת, הוא לא מוצא את התוכן הנכון, התכנים הנכונים, איך לצקת לתוך הבית הזה, את התכנים שצריכים להיות בכל בית, אני אתן. התכנים שבכל בית צריכים להיות אותו דבר בבית הלאומי. האם מספיק לעשות כיף במדינה, נאמר בלשון שלנו? האם מספיק לנגב חומוס באיזשהו מקום ולהרגיש טוב? האם זאת, בשביל זה הקמנו את המדינה? לא. אז בשביל מה כן? בשביל זה צריך ללמוד, בשביל זה יש לנו את האורות. כן, בבקשה.
מה שיותר מהר, אני זכיתי במוצאי שבת להיות פה בהרצאה של אורי שמי, וראיתי איך הטבע חי נהדר, והתורה היא בעצמה טבע, וזה כל מה שהרב נותן לנו פה את ההסברים לדברים האלה.
נכון,
והיום
נכון.
עם המחשבים זה...
נכון, נכון. מה יהיה התוכן באמת של מדינת ישראל לעתיד לבוא עוד 100 שנה, עוד 200 שנה? אני אגלה לכם, אבל אל תיפלו מהכיסאות, תחזיקו טוב טוב בכיסאות. למה אני אומר? הרב, אבל לא רק הרב. חכמים, נביאים, כולם מדברים על זה. יש ביטוי כזה, חדש ימינו כקדם. מה לחדש ימינו כקדם? באופן פשוט, חדש ימינו כקדם זה לבוא לארץ ישראל. היינו בקדם, היינו פעם בארץ ישראל וחזרנו לארץ ישראל, אבל זה לא מספיק. חדש ימינו כקדם זה גם לחזור אל אותה תרבות, לאותה מצב רוחני ומוסרי שאפיין את עם ישראל ומאפיין את עם ישראל לכל הדורות. לא תמיד רואים אלה בכל דור ודור. בראשית דרכנו עלי אדמות, זה בדיוק פרשת השבוע. פרשת השבוע אנחנו נפגשים, פרשת יתרו, במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה עם ישראל כולו היה במדרגה של נבואה, שנקראו השמיים וראו מראות אלוקים. זה היה דבר, באמת דבר פלאי, דבר מיוחד במינו. אומה שלמה, לעיני כל ישראל, מתגלה ריבונו של עולם. לא, דיברנו על זה פעמים, לא המהות האלוקית, אבל הרצון של אלוקים מתגלה כפי שהוא מתגלה במעמד הר סיני. בבית ראשון, התרבות שלנו, הדבר שאפיין את עם ישראל זה הייתה הנבואה. הנבואה זה היה הדבר המיוחד לנו. מה שאנחנו קוראים היום בתנך, יש כאן תנך למישהו? או, יש כאן חומש. אבל אני רוצה תנך דווקא. יש כאן תנך. הנה, תודה, הנה. לא יודע אם אתם שמעתם על הספר הזה. מישהו ראה את הספר הזה פעם? יצירה יהודית אורגינלית. שכל העולם, כל האנושות כולה, מצדיעה לו. נכתבה לפני אלפי שנים על ידי נביאי ישראל. מה שכתוב כאן זה הגורם בעל ההשפעה היותר חזקה על המין האנושי מאז ומעולם. זה היצירה שזה אנחנו. זה עם ישראל. הפרי של בית ראשון, הפירות של בית, התרבותי, הפרי התרבותי של בית ראשון, זה לא איזו יצירה אומנתית כמו מונה ליזה, או איזה פסל, אני יודע, ליאונרדו ג'ווינצ'י, אני לא מזלזל בזה, חס ושלום, זה חשוב מאוד. בתחום האומנותי, נאמר. אבל התחום היותר חשוב זה להיות בן אדם. והתורה הופכת את האדם לבן אדם. זו יצירה של הנביאים. חדש ימינו כקדם, צריך להבין, זה התחדשות הנבואה. והתחדשות רוח הקודש בעם ישראל. זה מה שצפוי לנו בדורות הבאים. בדורות הבאים זה לא שאנחנו מצלמים אותנו כמו שאנחנו עכשיו, זה ייראה אותו דבר מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית, מבחינה איכותית של חיים. אנחנו עם של נביאים, ככה אומר משה רבינו. מה שמתנבאים במחנה אומר, הלוואי שכל עם ישראל יתנבאו במחנה. אנחנו עם של נביאים. היצירה הזאת שנקראת נבואה היא, איך אומרים, זה מעולם אחר לגמרי. אין שום תרבות, שום ערכים בכל איזושהי אומה שהיא אפילו משתבה לזה, שייך לזה, מדרגה לגמרי, זה מדרגה אלוקית, תורה מן השמיים. ולעתיד לבוא, ככה הרב זצ"ל אומר, אני אקריא לכם תכף את המקור, להתחדש הדבר הזה. זאת אומרת, לא רק שיהיה כאן קיבוץ גלויות ותהיה כאן מדינה לתפארת מבחינה קיומית, כלכלית, אלא אנשים השתנו בזה שהתגלה הפוטנציאל שלהם. ראינו, הנבואה תתחדש, רוח הקודש תתחדש, והנבואה ורוח הקודש יהיה נחלת הכלל, לא איזה פרטים של אנשים בעלי רוח הקודש או משהו כזה. הלכו כאן בשדרות המאירי, תראה איזה בן אדם, אה, ירמיהו, כן, ירמיהו הנביא, אני מתכוון אליו. או לא משנה, אגם שאול בנביאים. זאת אומרת, המציאות הרוחנית תהיה לאלה ולאלה. זה נקרא גדולות תהיה תנחומותינו, ולא רק זה, אלא בגלל שאנחנו נהיה במדרגה כל כך רוחנית גבוהה, נאציל מרוחנו כאומה על אנושות כולה, כמו שהתנך מאציל מרוחו היום כספר על האנושות כולה, כפי שהם מקבלים כל אחד לפי מדרגתו. אבל אז באמת כאומה אנחנו נהיה עם שיהיה, שכל האנושות תכבד אותו, תכבד אותו מבחינה זאת שאנחנו מאצילים מרוחנו הטובה, מהרוח הטובה שלנו על האנושות כולה. אני הייתי עכשיו במקום שקוראים לו מנהטן, אולי שמעתם על המקום הזה, מישהו שמע על המקום הזה?
שמעתי.
שאלתי את האנשים, מה מיוחד באי הזה, זה מין אי קטן כזה. כאן עושים עסקים, בגדול אני אומר.
ברור.
אומרים לי, זה הבירה הפיננסית, הכספית, הכלכלית, של הגלובל, של הכדור הארץ. מה זאת אומרת הבירה? הבירה, הכוונה היא שזה מרכז כלכלי, בעל השפעה עולמית. כל דבר קטן כאן בבורסה בניו יורק או משהו כזה, כל העולם רוגש. מולב, כל דבר בלב זה משפיע על כל הלב, על כל הגוף, על כל המערכת כולה. אמרת, מעניין, יש מרכז פיננסי לעולם, מרכז חומרני, כלכלי, מנהטן, בסדר. אבל יש גם מרכז רוחני. מרכז רוחני, זאת ירושלים, זה האמת. ירושלים זה לב העולם, עם ישראל יהיה לב שבעמים, אבל ירושלים המקום הזה. ואיפה אנחנו גרים היום, מי יודע? איפה המקום הזה, איך הוא נקרא? אבל צריך להסתכל על ירושלים לא רק בממד הפיזי, שזה ודאי צריך לבנות את ירושלים, אלא גם במימד הרוחני, הפוטנציאלי רוחני, שיתגלה דרך ירושלים. כשהנביא אומר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, הוא אומר את הדבר בלשון עתיד. כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, אנחנו אומרים את זה בהוצאת ספר תורה, כל יום אנחנו, כשמהיום עשינו בבוקר את ספר התורה. וזה אמת. וזה כתוב בחזון אחרית הימים של ישעיהו הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העולם כולו, לכל האנושות כולה. זה גדולת תנחומותינו, גדולות תנחומותינו. אנחנו נשוב למשבצת הטבעית האמיתית שלנו כאומה, שהיא אומה שמשפיעה מאצילה מרוחה על כל אומות העולם. זה מובן הדבר. על זה, כאן בהתחלת המאמר הזה מרחיב הרב את הדיבור. על הצורך בהכרת הכרה עצמית, בזהות שלנו, בייעוד שלנו, במיוחד שבנו. בוא נראה את זה בתוך. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים. הבחירה הזאת, מי שחדל מההכרה הזאת, מי שלא לומד את זה, מי שלא מכיר בזה, מי שלא רוצה להכיר בזה, אומר, זה טעות יסודית, זה לא טעות קטנה, זה טעות ביסוד. ואם אין יסוד, אין בית, זה צריך לדעת. זאת אומרת, יש כאן משהו מקולקל ביסוד. אומרים באמת, חכמים, גם מופיע בהלכה, שלפי האדם שהוא מברך ברכת התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ניכרת אמונתו של האדם, היראת שמיים של האדם. אם הוא מברך את זה עם כל הלב, עם כל הנשמה, אז סימן, והוא מזדהה מה שהוא אומר, הוא לא סתם מוציא את המילים, זה מראה שהאדם הזה יש לו יראת שמיים, שהוא מכיר בערך העצמי שלנו. לא צריך להתבייש להגיד אשר בחר בנו מכל העמים. זה מזכיר לי פעם דיאלוג שהיה לפני הרבה שנים בצבא דווקא. הייתי נוהגים פעם, אני לא יודע אם היום, עושים פאנלים. פאנלים לוקחים איזה שלושה מרצים לפני קבוצת חיילים, וכל מרצה מייצג השקפת עולם שונה, וזה מאוד מעניין, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כל אחד אומר ככה. טוב, הייתי בפאנל עם לפני חיילים מגולני. אני זוכר, ישבנו בפאנל, דיברנו, היו שלושה. אחד היה סופר דתי, הוא ייצג קצת את ה, נאמר, את מה שהוא מייצג, את השקפת עולמו ודרכו וכו'. ועוד אחד היה מקיבוץ בדרום, מקיבוץ השומר הצעיר, שהוא איש ציבור, איש מחנך ואיש ציבור. ואני גם ישבתי שם בפאנל הזה. טוב, תוך כדי שאנחנו מדברים, הנושא היה הזהות היהודית, העם היהודי וכל זה, כל אחד לפי המבט שלו, לפי מה שהוא רואה. אז אני אמרתי, מה שאמרתי, אז האיש הזה מהקיבוץ, שהוא אדם משכיל, אדם, היה לו תפקיד חשוב במדינה, אז הוא אומר, אני מקבל, אני אומר, הוא בתור, הייתי אומר, מקסיסט לשעבר, או, כן, אצלהם ככה, זוכר את עצמי בקיבוץ, מסתכלים על לא רק על ההווה, גם על החזון, על העתיד. אז הוא אומר, כן, אני בעד יהדות, שתהיה תרבות יהודית כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, אבל לא לפי רבי יהודה הלוי, לא לפי הכוזרי, אלא לפי הרמב״ם. אז קודם כל שמחתי לדעת שהוא מכיר את הכוזרי, הוא מכיר את הרמב״ם, הוא יודע להבדיל בין הכוזרי לרמב״ם. אז אני מיד שאלתי אותו שיסביר את עצמו למה הכוונה כשהוא אומר שהוא רוצה יהדות לפי הרמב״ם ולא לפי הכוזרי. אז הוא אומר, הרמב״ם הוא היה אוניברסלי, מורה נבוכים, פילוסופיה, דברים כאלה, הוא היה אדם אוניברסלי, הוא היה אדם כללי. לעומת זה אומר, רבי יהודה הלוי היה שוביניסט. הוא מדבר על בחירת עם ישראל, על סגולת עם ישראל, על בחירה, על בחירה, על בחירה. זה צורם לי קצת, אומר האדם הזה. צורם לאדם. אז אני לא התבלבלתי. אמרתי לו, באותו רגע, אתה חושב שהרמב״ם לא בירך בתורה אשר בחר בנו מכל העמים? הייתה לו ברכה אחרת? אז הוא ככה התנדנה קצת, לא ידע בדיוק מה לענות לי. ושאלתי את הסופר, שהוא היה ידי דתי, מסורתי, מה אתה חושב? הרמב״ם בירך אשר בחר בנו מכל העמים או לא? בוודאי הוא בירך אשר בחר בנו מכל העמים. כן. לא רציתי לפגוע בו, חצי שלו, אבל להעמיד אותו על מקומו, להסביר, לא יכול להיות יהודי באשר הוא שם, שהוא עולה לתורה, שהוא לא יברך אשר בחר בנו מכל העמים. ובברכה כתוב שאסור לשקר, אסור להגיד דבר לא אמיתי, זה דבר אמיתי. אז מה שאומר כאן הרב, אסור, אז זה חידלון גדול להתחמק או לבטל את אתה בחרתנו מכל העמים. הדבר הזה חידלון. למה? כי אם אתה חדל מאתה בחרתנו, אתה איבדת את הזהות שלך. אנחנו לא ככל העמים. אני מצטער להודיע לכם, אנחנו שונים מכל העמים. איך נאמר הפרשה שלנו? גוי קדוש, ממלכת כהנים, עם סגולה, אלה ביטויים, דרך אגב, שהם תרום מעמד הר סיני. לך, תאמר את זה לבית ישראל. ותגיד את זה, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. אתה הולך לקבל תורה, תכיר בזהות שלך, שאתה באמת ממלכת כהנים, באמת עם סגולה, באמת גוי קדוש. וכולנו, לאו דווקא רק הדור ההוא של מעמד הר סיני, אני בדקתי את זה באינטרנט, אנחנו כולנו כזה, יש לנו סגולה מיוחדת. יש לנו, אנחנו ממלכת כהנים, יש לנו ייעוד מיוחד. והחידלון מהדבר הזה, אני מעיז לומר, זה אחת הסיבות, אולי הסיבה העיקרית, למשבר שפוקד את העם היהודי בדור שלנו, שמביא להתבוללות כזאת גדולה, בעיקר בגלות. כי אם אין לך זהות, אם אתה לא יודע למה אתה שייך, אז למה שלא תתחתן עם, עם מישהו לא יהודי, חס ושלום? מדובר כאן משבר לאומי גדול מאוד, שמיליוני מיליוני יהודים שאיבדו את הזהות שלהם, בגלל החידלון של מעטה בחרתנו מכל העמים. החידלון הזה הוא דבר שדורש תיקון בדור שלנו. שאלו אותי איך לתקן את הדבר הזה. נו, לבוא לאן? לבוא למכון מאיר. שמה יש לנו אינטרנט? כל העולם רואה. אבל זאת האמת. דרך אגב, אני ראיתי את זה בחוש, ממש בחוש בארצות הברית עכשיו. כל מקום שעולים לתורה, מברכים, קהילות מסורתיות, דתיות וכל זה, שעולים לתורה, מברכים, ויש שם מסורת ישראל, הסיכוי שהם יישרדו כיהודים הוא יחסי גדול. כל מקום שאין שם, לא עולים לתורה בכלל, לא קוראים בתורה, ולצערי רב זה מיליוני יהודים, הסיכוי שהוא יישרד כיהודי לדורות הבאים הוא שואף כמעט לאפס בדבר. זה מה שהרב אומר, שזה טעות יסודית, החידלון הזה אשר אתה בחרתנו מכל העמים. זה טעות, זה צריך לתקן את הדבר הזה. אבל זה איך לתקן את הדבר הזה? נכון, צריך לבוא למכון מיר, אבל לא רק למכון מיר. זה ללמוד תורה קודם כל. נכיר את השורשים שלנו. אנחנו עץ עתיק עם שורשים עתיקים. כן, ללמוד תורה, להכיר את התורה, להכיר את הייחודיות של עם ישראל. וזה עושה כאן הרב באורות. כל הזמן חוזר על הנקודה הזאת. מה זה עם ישראל? מה סגולת עם ישראל? מה מיוחד בעם ישראל? לכן הרב ציודה קרא לספר הזה, אורות זה קודש הקודשי. יש קודש, יש קודש קודשי. אותו דבר אמר לגבי הכוזרי, רבי יהודה הלוי. הכוזרי, אומר, זה קודש הקודשים. מדוע? שהכוזרי עוסק בלימוד, בהכרת הערך המיוחד, הסגולה המיוחדת, הייעוד המיוחד של עם ישראל. ומי שרוצה להתקרב ליהדות ברצינות, באמת, קודם כל ללמוד כוזרי. ללמוד כוזרי, לא רק לקרוא כוזרי, אלא ללמוד את הכוזרי. ואז אתה מכיר את עצמך כחלק מעם. אתה יודע איך לנתב את חייך, לאן ללכת. זה דבר ראשון. אז זה מה שהמאמר הזה שעושה כאן בתחילתו, בזהות המיוחדת. בוא נראה את זה בתוך. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. צריך ללמוד היסטוריה, אבל ללמוד היסטוריה לא רק מבחינת כרונולוגיה, תאריך זה וזה היה נפוליון, תאריך זה וזה היה זה, אנחנו צריכים ללמוד היסטוריה מבחינת ללמוד להכיר את עצמנו כאומה, ואת האנושות, ואת כל ההשתלשלות של האנושות. וההיסטוריה של עם ישראל היא היסטוריה ייחודית, היא לא היסטוריה ככל עם ועם, יש לנו באמת היסטוריה מיוחדת. כי אם גם מעולים, לא רק שאנחנו נבדלים, אלא יש לנו מעלה, מעולים וגדולים מאוד מכל עם. שוב פעם, לא בגלל הגאווה, חס ושלום. אנחנו לא עם גאוותני. מקום שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא את ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו גדולים באמת, ועשך לגוי גדול, אבל לא חס ושלום להתגאות על כל העמים. אנחנו גדולים בשביל להיטיב לכל העמים. כן, הרבות טוב לעמים, להעיר לה, ויהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. זה דרך אגב, היום ההתנגדות לאתה בחרתנו, היא נובעת בגלל הנאצים, ימח שמם וזכרם, להבדיל אלף אלפי הבדלות מעם ישראל. הם דיברו על, עם, על, על הרייך של אלף השנה וכל זה, שהגרמנים הם עם נבחר, והם צריכים לשלוט על כל העולם, ולדכא את כל העולם, ולנצל את כל העולם, וכל הדברים האלה. והדבר הזה כמובן הביא את מה שאנחנו ראינו בשואה וכל הדברים, מלחמת העולם השנייה. אנחנו אומרים את אותו דבר, אבל הפוך על הפוך בדיוק. אנחנו עם נבחר שבחר בנו מכל העמים להיטיב לכל העולם, להביא אור לעולם, לא לנצל את העולם. אדרבה, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. והטעות הזאת שאנשים בגלל הזעזוע והשוק של השואה התרחקו מהזהות המיוחדת שלנו כעתה בחרתנו, היא הביאה ומביאה משבר גדול מאוד היום בתוך עם ישראל. אז צריך לתקן את הטעות הזאת. איך לתקן את הטעות אמרנו, אבל בוא נראה את זה בהמשך. כן,
אולי אני אוסיף בצורה הכי קלה, כי זה טיפה הסתם מהנושא. המכה הזאת של השואה גמרה לכל העמים לתת לנו את המקום ארץ ישראל.
הכל לטובה. אבל בואו, זה נושא בפני עצמו, איך הכל לטובה. כרגע אני מדבר על המציאות של הזהות. בואו נראה. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. אני רוצה להסביר את הנקודה הזו. בכל מערכת שאדם נמצא בה, הוא צריך לדעת התפקיד שלו. אם הוא יודע את התפקיד שלו, הוא מכיר בערך העצמי שלו. האנשים שרוצים באמת חיים בצורה בריאה, נכונה, הם נמצאים בתוך מערכת, הם צריכים שיגדירו הם בעצמם ויגדירו להם מה התפקיד שלך. אתה נמצא, נאמר, בצבא, נניח, כי זה מערכת. אז אומרים לך, תשמע, אתה, התפקיד שלך בתוך המערכת, אתה ממקף, ממם, אני יודע, ממפי, משהו. אז יש לך ערך, יש לך חשיבות, אתה יודע מה התפקיד שלך בתוך המערה. ואז אתה אומר, נכון, אתה בסך הכל ממקף או ממם או משהו כזה, לעומת אלוף הפיקוד, אבל יש לך ערך, יש לך חשיבות. אתה חלק ממערכת ותפקיד בתוך המערכת, ואתה שמח בתוך המערכת, כי יש לך פונקציה, יש לך תפקיד בתוך כל זה. אבל אם חס ושלום יבוא חייל וישימו אותו באיזה מקום, יגידו, תעמוד. כמה זמן? תעמוד. יום, יומיים. מה אני צריך לעשות? לא יודעים. מה התפקיד שלי? לא יודע. וכאן זה דיכאון. אחרי יום יומיים הוא עבוד. סליחה. אותו דבר כאן, אני רואה תפעמים בחורים, שקשה להם לקום בבוקר. יש כאלה, אני יודע, מישהו פעם היה לו קשה לה... יש כאן מישהו היה קשה לו לקום בבוקר פעם. אז אני שואל את הבחור, למה אתה, למה? למה קשה לך לקום בבקר? אני לא יודע בשביל מה לקום. לא יודע בשביל מה לקום. אז אני מבין שהבחור הזה צריך חיזוקי. להכניס לו, להסביר לו שיש בשביל מה לקום, לא רק בשביל לאכול ארוחת בוקר או ארוחת צהריים. יש לו תפקיד מהעולם. אתה קם לא סתם. זה מה שנאמר בהתחלת שולחן ערוך. התגבר כארי לעמוד בבוקר למה? לעבודה. איזה עבודה? עבודת הבורא. אבל לא סתם, גם עבודה סתם. אתה קם בבוקר ואתה יודע שיש לך עבודה, אתה קם כמו אריה. אבל כשאתה קם בבוקר ואתה אומר לך עבודה, אתה אומר, אין לך תפקיד, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה במשבר נורא. למרות שאתה יכול להיות חזק פיזית, אבל נפשית אתה על הפנים. זה כמשל על הפרט. אותו דבר לגבי האומה. הוא מדבר כאן על הכלל, הוא אומר, עם שלא מכיר בגדולתו, דיינו בתפקיד שלו, הוא קטן. הערך שלו קטן. וההפך, אדם או עם או ציבור, לא משנה, שונגיד יותר, אז יש לו ערך, יש לו, הוא יודע מה הוא, מה, מה הוא עושה, לאן הוא הולך, והיינו בא, לאן הוא, ולאן הוא הולך. זה משהו לגמרי אחר, מדרגה לגמרי אחרת. נקרא את זה עוד פעם. אם נדע את גדולתנו, דיינו מהי תפקידנו, מה ענייננו, אז יודעים לנו את עצמנו, זה אנחנו. וכבר הדבר הזה נאמר, יהיה ברכה לאברהם אבינו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו ענינו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. והגדולה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו עם שצריך להביא טוב לעולם. זה עניינו שלנו. אהיה ברכה. אשכה לגוי גדול. אהיה ברכה. כבר נאמר לאברהם אבינו. אז אנחנו צריכים לחזור. שמנו לארץ ישראל. צריכים גם לחזור, אני אומר, לייעוד הלאומי שלנו. בגלות אנחנו היינו בחושך. היינו בדיכאון. נאמר ככה. עכשיו חזרנו לארץ ישראל. ברוך השם. אני צריך ללמוד על גדולתנו. בוא נראה קצת מה זה גדולתנו. עכשיו שאלות, עד לכאן. אין שאלות, לא יכול להיות. מהי גדולתנו? אני אשאל אותך.
אנחנו רואים.
מהי גדולתו של עם ישראל? מה התפקיד של עם ישראל?
לחזור לבית ראשון.
מה התפקיד של עם ישראל? איך נהיה אור לגויים? דוגמה אישית
מהיום.
קוראים לזה בלשון חזה לקדש שם שמיים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום המלאכים. נקדש את שמך בעולם. כתוב, לא כתוב אקדש, נקדש בלשון רבים. כל העניין שלנו לקדש שם שמיים בעולם. לקדש שם שמיים בעולם זה על ידי זה שנשמש דוגמה אישית ברמה הלאומית, דוגמה אישית ברמה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד לפי מדרגתו. להיות בן אדם טוב, להיות אומה טובה, מה שמאצילה מרוחה טוב, זה הגדלות שלנו. לא יודע אם הכרתם את הסבא שלכם. מי שמכר כן את הסבא שלנו? מי הכיר את הסבא שלנו? לא יכר. מי זה הסבא שלנו?
אברהם.
מי?
אברהם אבינו.
נקדש את שמך. מה עשה אברהם אבינו? קידוש השם גדול. הריצו אותו. אלה שהיו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. למה היה נשיא אלוקים אתה בתוכנו? כדי שם שמיים. בכל הליכותיו. אם זה במידת החסד שהייתה אופיינית לו, מיוחדת לו, מציל ממעשיו הטובים, להכיל, להלביש, לעזור, לסייע, לברך, מה לא, זה אברהם אבינו. הגנים של אברהם אבינו נמצאים בכל יהודי ויהודי, ובכל עם ישראל, צריך לדעת. או בגבורה, נלחם בארבעת המלאכים, וניצח אותם. הגבורה הזאת, המסירות נפש הזאת, בפרשת העקדה, אהבת אלוקים גדולה שהייתה בו. זה אנחנו בעצם. אברהם אבינו, הסבא שלנו, שאת חותמו יצק בנשמה של העם היהודי. מה שבא אברהם אבינו, הביטו אל צור חוצבתם, אומר הנביא. מה זה צור? צור זה סלע. חוצבתם זה חצץ. מחצבה, מסון חצבה. אני לא יודע אם פעם למדתם גיאולוגיה, דברים כאלה. פעם היו הבעלה לזהב, אני לא יודע אם שמעתם על המציאות הזאת. ואיך הייתה הבעלה לזהב? מצאו באיזה נחל חלוקי אבן עם מינרל של הזהב, אמרו, וואי, יש כאן חצץ אחד עם זהב, אולי יש כאן הר של זהב. מאיפה בא החצץ הזה? הוא בא בטח מאיזה הר שמלא במינרלים של זהב. ופתאום הייתה בעלה וכל, אני לא יודע, אלפים, אולי מאות אלפים, התחילו לחפש את הער הזה. באדמה, למטה, למעלה, כל הכיוונים. הביטו אל צור חוצבתם. זאת אומרת, הסלע, יש בו מינרלים. נתתי דוגמה זה. אברהם אבינו הוא הסלע שאנחנו חוצבנו ממנו. כל מה שיש באברהם אבינו, יש בכל יהודי ויהודי.
אבל
ובכל עם ישראלי. וכל העניין שלנו זה לגלות את הדבר, את הגדלות הזאת, את האישיות הענקית הזאת שנקראת אברהם אבינו בתור אומה, אבל לא רק בתור אומה, אלא בתור כל אחד ואחד. לכן אנחנו קוראים בבוקר את פרשת העקדה, ללמד אותנו, להגיד לנו, זה אנחנו, המסירות נפט הזאת של פרשת העקדה, היא תשועה בנו כאומה ובכל אחד ואחד מאיתנו. היא דוגמה. אז משם הגדלות שלנו. הגדלות שלנו מתחילה באמת, אפשר לגלות את הגדלות שלנו, בזה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, כמו שהוא בחר בנו. והטביע בו את הגדלות הזאת, הנשמה הענקית הזאת הגדולה. בעזרת השם, נזכה לזה.